דף קוף ח' עמוד א' במשנה. אומרת המשנה טיפת חלב שנפלה על החתיכה. טיפת חלב שנפלה על החתיכה. לפי איך שרשי לומד, כך לומדים הראשונים בדעתו של רשי, מדובר פה על חתיכה שנמצאת בתוך גדרה, כאשר חלק התחתון של החתיכה נמצא בגדרה, נמצא ברוטב, והחלק העליון נמצא מחוץ לרוטב, וטיפה של חלב נפלה על אותה חתיכה. גם שאנחנו לא נוגעים כרגע את הנפקמינות, אבל נראה שטופות לא לומד כך. זו דעת רשי, וכך מוכיחים מרשי בקופתם. אם כך, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, אסור. אם החלב יש בו פי 60, דהיינו אין 60 בבשר כנגד החלב, אז החלב הזה נותן טעם, וזה לשון רשי לפנינו, אם יש בה בנותן טעם. כלומר, שאין באותה חתיכה לבדה 60 לבטל הטיפה, מיד נאסר את החתיכה. כי למעשה לאל דיברנו דעת רשי, שאנחנו לכתחילה נותנים את זה לאותו כפי להרמוי, אנחנו נותנים לגוי לטעום, כי זה הדין רבה. אלא מה? שבמידה כזו ואין בפנינו כפי להרמוה, אז אנחנו דנים אותו ונותן טעם, ונותן טעם דינו ב-60. לכן, לפי הבנתנו כרגע, יש פה טיפה של חלב שנפלה על גבי חתיכה של בשר, נבלה הטעם של הטיפה של החלב בתוך הבשר, אין בבשר הזה פי 60, דהיינו יש פה נותן טעם בתוך הבשר, ולכן החתיכה אסורה. מה עם שאר הגדרה? לא נידון. המשנה לא דנה כרגע בשאר הגדרה. לא מוזכר, לא כתב. זה לא יכול. לפי רשי לא מוזכר. רשי לא מזכיר. רשי לא מזכיר. תראה רשי. אומר רשי, ובשאר חתיכות הגדרה לא העיר איתן הדמטניתי. רשי לא מדבר על המשך הדברים. המשנה. תוצו דיבוע מתחיל טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר, אם יש נותן טעם באותה חתיכה. אני אומר שוב, גם שאנחנו לא נוגעים, אבל את הידיעה צריך, כי זה בסיס. אומר תוצות נאסרת כשהחתיכה כולה חוץ לרוטב עירי. לא ידע את התוצות. זה לא כרשי. ושיטת התוצות שצריך שכל החתיכה כולה תהיה מחוץ לגדרה. כי במידה והחתיכה נמצאת חלקה בתוך הגדרה, לפי תוספות זה מתבטל כבר בתוך הגדרה, וכבר נידון כלפי הרוטב, לא מה שאנחנו דנים לפי רשי. רשי אומר, כך לומדים הראשונים בדעת רשי, וכך נראה ברשי קופתת, שמדובר גם באופן כזה שחלק מהחתיכה בתוך התבשיל, אבל החלק שעליו נפל הטיפה זה נמצא מחוץ לתבשיל. לעומת הדין הבא של המשנה, אומרת המשנה, ניירת הגדרה עם תכף שנפלה טיפה של החלב על הבשר, עוד לבני שנבלה טעם החלב בבשר, הוא ניירת הגדרה כך שעכשיו למעשה הטיפת חלב נמצאת בכל הגדרה ולא רק בחתיכה של הבשר, אם יש בה בנותן טעם באותה גדרה אסור. זאת אומרת, אם החלב בכוחו להשפיע על כל הגדרה, זה עוצר את הגדרה, ולא זה בטל ברוב כמו בכל התורה כולה. בטל ברוב. איזה חתיכה?
חתיכה
עליונה. איזה חתיכה? הגיע, לא היה מעולם חתיכה. אבל זה לא המקרה.
רגע, סליחה, לפי
תוספות. לא מבין בזה. עכשיו.
במקרה הראשון שחלק מהחתיכה בפנים חלק בחוץ.
אין כזה מקרה. לפי תופות אתה רוצה, אין כזה מקרה.
כל החתיכה בחוץ לתופות.
נכון.
אז תוספות אמר
שאין,
בסדר,
זה
רק על
אחת אחד. זה מתי קרה?
ברישה.
עכשיו אנחנו מדברים בסיפה. מה מדובר בסיפה? שהחתיכה הזאת שהייתה בחוץ, שעליה נפל הטיפה של החלב, לא קיבלה את החלב, אלא מיד הוא ערבב את כל הגדרה. אז כרגע מה קורה? יש חלב בתוך הגדרה, אין חתיכה. לכן אומרת המשנה, אם זה נותן טעם זה עושר את כל הגדרה, ואם זה לא נותן טעם זה לא עושר את כל הגדרה. זה הדין. לא קרה, זה רש"י, זה לא תוספות, לא יודע, צריך ללמוד בשביל זה. אבל זה שיטת רש"י בסוגיה, תוספות בסוגיה. באה על זה הגמרא ואומרת, אמר אביי טעמו ולא ממשו באלמה דאורייתא. דאיסל כדעתך דרבנן. אז מאיכן הייתי יכול ללמוד? מבשר בחלב מהי טעמה לא גמרינן? והתשובה תהיה, דחידושו. חידושו אף על גב דלקה נותן טעם, נמי. ולכן בהכרח נצטרך לבוא לומר טעמו ולא ממשו דאורייתא ולא דרבנן. ואנחנו עכשיו חוזרים לבאר. יש לנו מושג של ממשו. ממשו זה החתיכה של האיסור. נפל לי חתיכת נבלה בתוך גדרה של בשר. העיקר זה הנבלה. יש את הטעם שנפלט מתוך הנבלה לגדרה. מה קורה אם אני מסלק עכשיו את הנבלה מתוך הגדרה? נשאר לי הטעם. איך אני מסתכל על הטעם? כאילו יש פה נבלה או אני לא רואה פה נבלה? אומר רש"י מיד על תחילת דברי הגמרא, אמר אביי, טעמו ולא ממשו באלמה דאורייתא. הדה אסרינן וכל איסורים משנתנו טעם בהתר, אף על פי שאין אוכל ממשו, כגון שסילק האיסור ואין כאן אלא טעמו, דאורייתא. זאת אומרת, מה שמצינו בכל התורה, אומר רש"י, שיש דבר כזה, שגם שאני סילקתי כבר את האיסור מתוך התערובת, אבל מכיוון שיש פה טעם של האיסור, אז הטעם של האיסור עושר את התערובת, יסודו מדאורייתא. המקור דגמרינן מבשר בחלב, דאסרי רחמנה באכילה, והרי זה הגמרא תגיד נאמר שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב עמו. פעם אחת לומדים איסור אכילה, פעם אחת לומדים איסור בישול, גם בלי לאכול, עצם הבישול, ופעם אחת לאסור בהנאה. ולכן, ואף על גב זה מיכל מסלק ומתוך זה לאחר בישולו, אין כאן אלא הטעם, ומיני גמרין אלה כל איסורים במה מצינו. זאת אומרת, התורה גילתה לנו בבשר בחלב, שאני מתייחס לטעם, ולמה? הרי התורה באה ואומרת שאם יתבשל לי בשר עם חלב, אז אני לא יכול לאכול עכשיו את התערובת. למה אני לא יכול לאכול? הרי עכשיו אני מוציא את החתיכה של הבשר מתוך החלב, או את החתיכה של החלב מתוך הבשר, בהנחה שזה גבינה, ואני עכשיו יכול להוציא את החתיכה מבפנים. ובכל זאת אומרת התורה, אתה לא יכול לאכול את היתרה, למה שלא תאכל את זה?
מי אמר?
תורה, לא תבשל גדי.
אומרת התורה
לא תבשל גדי בחלב עמו. אמרה התורה שאני לא יכול לבוא ולאכול את התערובת. אחד איסור אכילה, אני לא יכול לאכול את התערובת שבפנינו. למה? אני רואה את הבשר, אני רואה את החלב, תוציא את הבשר, תישאר עם החלב, תאכל את החלב. אין תערובת, נכון? אין תערובת, נכון? יש חתיכה של בשר שהתבשלה בתוך סיר של חלב. למה זה אסור? התורה שלוש פעמים נאמר לא תבשל גדי בחלב עמו. אומרת הגמרא קט"ו, איסור אכילה מתייחס גם ביחס לחלב ולבשר.
על זה אנחנו מדברים.
נסביר את עצמנו. הרי אי אפשר לבוא ולומר שהתורה דיברה על מקרה שיש לי בשר בחלב ואני רואה את הבשר ואני בא לומר לך שתוציא את הבשר. זה מילתא דפשיטא. הרי בכל איסורים שבתורה אני רואה את הנבלה, אני מכיר את החתיכה, וכי יש הווה אמינא שמותר לאכול את האיסור? אותה חתיכה שבלה עכשיו מהחלב זה היה מילתא דפשיטא, זה ודאי אני לא יכול לאכול. באה התורה ואומרת שהאיסור נאמר על כל מה שנמצא בפנינו, זה ההבנה הבסיסית שלנו באיסור בשר בחלב, וזה גם הדין. ומכיוון שכן, יוצאת הגמרא מכאן לנקודת הנחה, מתוך ההנחה, מתוך ידיעה, שבבשר בחלב, כשאמרה התורה לא תבשל גדי בחלב עמו, ומתייחס לבשר ולחלב גם כשאני אפריד בין הבשר לחלב, כיוון שזה מתבשל ביחד, אני בא ואני אומר שזה נאסר באכילה, הבשר לבד והחלב לבד. זאת אומרת שהתורה גילתה שהטעם הוא כבר איסור, אפילו שהחתיכה עצמה הפרדתי אותה, אבל יש בבשר טעם של חלב, יש בחלב טעם של בשר. הוצאתי עכשיו את הבשר, סילקתי אותו, אין חלב, הוצאתי את החלב, אין בשר, ובכל זאת הדין שזה אסור באכילה. ומכאן אני לומד בבניין אב לכל התורה כולה, שבכל מקום שיש לי טעם, אז הטעם נחשב כאילו האיסור נמצא בעין, וזה המקור לטעם, כי עיקר מדאורייתא. כי ממשיכה הגמרא, מסביר אביי את עצמו, כי אם אני ארצה לומר שזה דין דרבנן, אי אבל הרי יש דין שנאמר בבשר בחלב, מה שדיברה התורה בבשר בחלב זה חידוש, אי אפשר ללמוד מפה לכל התורה. למה זה חידוש? כי כל הסיפור של בשר בחלב הוא חידוש, כי הרי בשר לבד מותר, חלב לבד מותר, אז למה כשזה בשר בחלב זה אסור? זה חידוש. יותר מזה, בכל האיסורים תמיד מה מדובר? יש לי נבלה, יש לי טרפה, אז יתערב לי איסור והתר, אני מבין למה אתה בא לאסור את התערובת, אבל פה שני המרכיבים של התערובת הם היתר. חידוש. יש פה חידוש נוסף. התורה תמיד מה אוסרת? אם אני עכשיו ארצה לבשל נבלה, לקחת נבלה, אין לי שום בעיה. בבשר בחלב, לא על האכילה אני חייב. על הבישול, על זה שבישלתי בשר בחלב, בלי לאכול, לזרוק את זה לפח, על זה אני עובר את האיסור. זה אומרת הגמרא. אמר אביי, טיפת חלב של, אמר אביי, סליחה, טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא. מכאן אני למד שטעם כעיקר, גם שאין פה את הממשות של האיסור, רק הטעם של האיסור, זה נידון כמו העיקר, כאילו ממשו נמצא בפנינו. למה? דאיסל כדעתך דרבנן, כי אם תרצה לומר שבכל התורה כולה, בכל האיסורים טעם כעיקר ורק דרבנן. ולמה מבשר בחלב מה הייתה מה לא גמרינן? ולמה אני לא לומד את זה מבשר בחלב, שהרי התורה חידשה שבשר בחלב, גם אם אני אפריד את האיסור מהאתר, את הבשר מהחלב, את האתר מהאתר, ונשאר באיסורו, דחידוש הוא, כי זה דין מיוחד שהתחדש בבשר בחלב, ורק בשר בחלב שם המקור למושג של טעם כעיקר דאורייתא. אבל בכל התורה כולה דרבנן, היא חידוש הוא, אף על גב דלקה נותן טעם נמי. אם אתה מבין שזה חידוש, אז מה אמרה התורה? שאם בשר מתערב עם חלב, איפה הגעת למושג נותן טעם? הרי המושג של נותן טעם זה מושג שמצאנו לגבי הגדרה שמצאנו באל נזיר. יש לנו את הזרוע, הזרוע בעצם היא של כהן, היא אפורה לישראל, זרוע ימין, ומבשלים את זה עם כל העיל שנאכל על ידי הנזיר, על ידי ישראל כקורבן שלמים. איך אפשר לבוא לבשל איסור והתר? שם התחדש לנו מושג של נותן טעם, והתברר שזה יותר מ-60 או ב-100, שם כבר דנו, אנחנו דנים עכשיו על 60, למדנו מושג של נותן טעם. חידוש יפה. החידוש הזה לא נוגע לבשר בחלב, בבשר בחלב זה לא נוגע לטעם. באה התורה וגילתה חידוש שעצם המציאות של חלב בתוך בשר מה בכלל נוגע לטעם, והתערובת עופרת בהכרח. עד שאתה לא מוצא מקור אחר אתה לא יכול להגיד שזה המקור. איפה מצאת בבשר בחלב מושג בתורה של טעם? איפה? אני צריך מקור. אם כל בשר בחלב המציאות שלו זה חידוש, מה אמרה התורה? לא תבשל גדי בחלבים. הוא אמרו איזה יחס? לא דובר יחס כמה. אז כל בישול, עצם המציאות של חלב עם בשר היה צריך להפר. אני לא יכול לבד להמציא סיפור של טעם, ואם בכל זאת אני תולה את זה בטעם, זאת אומרת שאני אומר שזה כמו כל איסורי תורה, זה לא חידוש מיוחד. ובכל איסורי תורה לומדים מעין לזיר, אז אם ככה בכל איסורי תורה לומדים מבשר בחלב שטעם כעיקר. ולכן אומר רש"י, אי חידושו, והרשי הזה מוכרח להבנת הפשט שורה רביעית מהשורות הבינוניות. הרי בעצם הגמרא משאירה אותנו בקושיה עם פה פאור. מצד אחד באה הגמרא ואומרת בשר בחלב זה חידוש, ואם זה חידוש אז אולי זה לא מלמד לכל התורה. אומרת הגמרא, אבל בהכרח זה לא ככה. מה? אבל למה זה לא ככה? הרי באמת בשר בחלב זה חידוש, בשר בחלב זה היתר והיתר, זה דרך בישול עשרה תורה ולא דרך אכילה, זה שונה מכל איסורי תורה. אז איזה מסקנה? אלא בהכרח. איפה ההכרח שלך? זה רשי. אומר רשי, חידושו המאי קטני מתניתין דבינן טעמה. למה המשנה אומרת טיפת חלב שנפלה על חתיכה אם יש בה ונותן טעם? מה זה נוגע לנותן טעם? הרי בלא נותן טענה מייסור, זה החידוש החדיש ברחמנה, ואפילו כל דהו בשר בחלב, כי התורה לא הגדירה, לא תבשל גדי בחלב עמו, לא כתוב כמה גדי, לא כתוב כמה חלב, אלא שמה מינה לב חידושה, דאחי כפיד רחמנה. איי, למה זה לא חידוש? פה רשי בא ליישב. אומר רשי, דומיה דקילי הקרם דמיטס רינמי משום תערובת, דמיטס רינמי משום תערובת. אומר רשי, זה לא מצאנו רק בבשר וחלב, יש לי כלי הקרם, התברה לבד דבר המותר, הענבים דבר המותר, כשהם ביחד אני בא ואני אוסר את זה. למה? מה זה שונה מבשר וחלב? בשר לבד מותר, חלב לבד מותר, כשזה בשר וחלב זה נאסר. זאת אומרת שזה לא חידוש, כי כבר מצאנו בכלי הקרם. מה אמרנו? אבל יש עוד חידוש בבשר בחלב, שבבשר בחלב אני לא עושה דרך בישול, אני לא את האכילה, לא רק את האכילה אלא אפילו דרך בישול. נכון? גם בכלי הקרם אני עושה את הזריעה, לא את האכילה, לא את התוצאה. גם בלי התוצאה המעשה הוא מעשה אסור. אז מצאתי כבר בכלי הקרם דבר כזה שיש לנו מציאות כזאת שלוקח יתר ויתר ואוסר את זה לא על התוצאה אלא על המעשה. וכיוון שזה לא חידוש, אם ככה, וכיוון דלאף חידוש ההוא, גם רינן לי מזרוע בשלה דמשטרי כל כמה דלקה טעמה. אז ממילא כיוון שאני יודע שזה לא חידוש, אז דינו כמו בכל איסורי תורה, וכמו שבכל איסורי תורה התחדש לנו בזרוע בשלה בענייניו לכל התורה שהטעם הוא הקובע. אז איפה שהוא נותן טעם, אם בשינו מינו, איפה שהוא נותן טעם אני אוסר, איפה שהוא לא נותן טעם אני לא אוסר. ממילא בתוצאה לפי הבנת הבעיה אני גם לומד מבשר בחלב לכל התורה שטעם כעיקר, על אף שאני מסלק את האיסור כיוון שיש לי פה טעם אני אומר שזה אוסר. אני גם לומד מכל התורה כולה לדין של בשר וחלב שבכמה איסור נמדד, לא בכל שהוא אלא דווקא בנותן טעם. בא על זה עכשיו רבא ואומר לו, אמר לי רבא דרך בישול עשרה תורה. בא רבא וחולק. אומר רבא, לעולם אפשר לבוא ולומר שזה באמת חידוש. אי אתה שואל אותי, אם זה חידוש אז מאיפה הגעת למסק של נותן טעם? אם זה לא חידוש אז זה כמו כל התורה, ומכיוון שהתחדש בזרוע בשלה שזה נמדד בטעם, אז גם פה אני מודד בטעם. עונה על זה רבה, בבשר בחלב התורה חידשה את המושג של טעם. למה? התורה עשרה דרך בישול. מה זה בישול? הרי אי אפשר לבשל בלי טעם, כי אם אני אדבר על טיפה של חלב שבתוכו נמצא בשר, זה צליה, זה לא בישול. כשאני מדבר על בישול זה חייב להיות גדרה שיש בה רוטב, זה בישול. אם יש בו רוטב הוא תמיד נותן טעם, הוא חייב להשפיע על החתיכה. אז התורה גילתה לנו מחד גיסה חידוש מיוחד בבשר בחלב, שבחידוש הזה נאמר שטעם כמו העיקר, הטעם נחשב כמו הממש. עכשיו אני רוצה להסביר למה זה צריך להיות בהיר, אפילו שבמוסכמות שלנו זה שונה. אני מדבר רשי וכך נוקטים רוב הראשונים. המושג של טעם כעיקר מדאורייתא קיים רק בבשר וחלב. זאת אומרת שבכל האיסורים מדאורייתא, אם היה פה נבלה, התבשלה בגדרה של היתר, הוצאתי את החתיכה של הנבלה, הגדרה מותרת, גם כשיש טעם של נבלה בתוך הגדרה. אני דן עכשיו מדאורייתא. רשי הלכה. הלכה. למה? כי אביי ורב, הלכה כרב. לכן רשי נוקט, וכך לומדים רוב הראשונים, שרבה שדחה את אביי, ורבה בא ואומר שאכן בשר בחלב זה חידוש, אז הוא לא מקבל את השיטה של אביי שטעם כי עיקר דאורייתא בכל התורה. אם כך, לגבי בשר בחלב, סילקתי את הבשר, נשאר הטעם, ונחשב כאילו הבשר נמצא פה, טעמו כמו ממשו, ולכן מדאורייתא אסור באכילה. מאידך, בשאר איסורי תורה, סילקתי את הנבלה, סילקתי את הטרפה, סילקתי את החזיר, לא משנה, סילקתי את החלב, לא יצריהו וזה לא נמד. אין שום בעיה, הטעם הוא לא נחשב כמו האיסור. ולכן מה יהיה הדין? יהיה מותר באכילה. באו רבנן, ומדי רבנן נתנו לזה דין של טעם כיכר. אז במבחן התוצאה, אנחנו רגילים בכל האיסורים, ודאי שאנחנו אומרים שיש מושג של בטל ברוב, שיש נותן טעם, שיש מושג של 60. זה פשוט, אבל זה לא מדאורייתא, זה מדי רבנן. לעומת זה תוספות חולק. ותוספות אומר בדיבור המתחיל, אמר רבה, דיחויה באלמו, דמהכה לקה למילף. אבל טעם כעיקר, הווה דאורייתא. תוספות אוחז שרבה בא ודוחה את הבאי רק במראיה. אתה מביא ראיה מבשר בחלב, זה אני לא מקבל. אבל האמת שטעם כעיקר, והאמת שזה מדאורייתא, והאמת שזה בכל איסורים. מאיפה לומדים את זה? יש עוד סוגיות, משרת וכולי, משם נימד. לא מהדין שלנו, זה לא נימד מבשר חלב. שורה התחתונה. אם כך, הדין הזה של טעם כעיקר, מחלוקת ראשונים, לפי רשי, רק בבשר בחלב ורוב הראשונים כמו. רק בבשר חלב נאמר מדאורייתא הדין של טעם כעיקר. בשאר איסורים, אתה מוציא את האיסור ואוכל אותו מדאורייתא. באו רבנן ונתנו דין של נותן טעם. לפי תוספות, מדאורייתא בכל האיסורים, רק לא מבשר בחלב, מקור אחר, טעם כעיקר. אומרת הגמרא סוגיה נוספת. אמר רב, כיוון שנתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה, ואוסר את כל החתיכות כולם מפני שהיא מנה. בא רב וממשיך שלב נוסף. אומר רב, מה שכתוב לנו במשנה, ניער את הגדרה, אם יש בטעם באותה גדרה אסור, אל תחשוב שאם יש בטעם זה מדבר על הטעם של החלב בגדרה, אלא אני סבור רב שבעצם אני פוסק את דעת רב יהודה, שרב יהודה אומר מין במינו אינו בטל. על אף שמדאורייתא אנחנו מדברים על איבד החכמים, מין במינו יש לנו מושג של ביטול ברוב אחד בתרי, מדי רבנן בנותן טעם 60, לפי רב יהודה מין במינו לומדים ולקח מדם הפר ומדם השעיר, מין במינו לא בטל ברוב, אין מציאות כזאת, אפילו באלף לא בטיל. אומר רב, אם ככה, מה יהיה במקרה שנפל טיפה על גבי אותה חתיכה וזה נבלע בחתיכה, דהיינו אין בחתיכה כדי 60 ביחס לחלב, אלא זה נתן טעם בחתיכה, החתיכה הופכת להיות עכשיו כולה נבלה, כולה איסור. החתיכה הזאת שנבלע בחלב הופכת להיות חתיכת איסור של בשר בחלב, קוראים לזה לצורך עניין נבלה, חתיכה נעשית נבלה, מה שאמרנו חנן, החתיכה עצמה נעשית נבלה. עכשיו כשאני מערבב את זה בתוך הגדרה, אז עכשיו יכול להיות שיש פי 500 חתיכות ביחס לחתיכה. אבל אני הרי סבור כדעת רב יהודה, ומין במינו לא בטל. ממילא אני בא ואומר שבכזה מקרה כל הגדרה כולה תהיה אסורה, כך מבין רב את כוונת דברי המשנה. אנחנו חוזרים, אמר רב, כיוון שנתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה, וממילא היא חוזרת ואוסרת כל החתוכות כולן, מפני שהיא מינה, כי מין במינו לא בטל.
גם אם החתיכה לא בתוך הרוטב, היא מחוץ
לרוטב? לא הבנתי את השאלה.
החתיכה הייתה הרי מחוץ לרוטב.
אז מה זה נוגע לגדרה?
היא נחשבת בתוך הגדרה?
אם היא עכשיו מחוץ לגדרה, אז מה השאלה?
השאלה יהודה
איזה מין? אבל לא נמצאת בגדרה. מדובר שהוא חזר ועירב, אחרת זה לא מעניין. אומרת הגמרא, אמר לה עם ארזוטרה בריידר רב מרי לרבינה, מכבי, הרי רב כמן אמרה לשמעתי, לפי מי רב שביער שהחתיכה שנאסרה אוסרת את כל החתיכות, לפי מי הוא דיבר? בהכרח הוא מדבר כרב יהודה, דאמר מין במינו לא בטיל. אם כך, לימה לכאורה רב פליגה דרבה דאמר רבה לאל בדף קוף עמוד ב' כסבר רב יהודה, כלשהו מין ומינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו. איפה כתוב שהוא חלק עליו מפורש? לא, זה אומר שהוא חולק עוד דרך לתרץ, זה לא סותר. באה הגמרא עכשיו ואומרת, לכאורה, נסביר קודם את רבה. מה רבה בא וגילה? מה רבה חידש? רבה חידש שכשיש לי תערובת של מין ומינו, ובתוך התערובת יש גם דבר אחר. אנחנו מדברים עכשיו, יש פה בשר נבלה, עם בשר שחוטה, זה מין ומינו, ויש רוטב, הרוטב זה שאינו מינו. מין ומינו ושאינו מינו. לכאורה מה היה צריך להיות? כיוון שיש פה מין ומינו, רב יהודה, מין ומינו לא בטל. בא רבא ואומר שבמקרה כזה שיש מין ומינו של איסור והתר, ויש גם שאינו מינו בתערובת, אז אני לא אומר שאני עכשיו דן את כל החתיכות כולם כאילו זה איסור. מול השאינו מינו, מול הרוטב, ואז אינו לא יהיה בטל ברוב. אלא אני כאילו לוקח את החתיכות של ההתר שאני לא מכיר אותם, מוציא אותם בחוץ. נשאר עכשיו חתיכה אחת של איסור מול הרוטב, ומכיוון שזה מין בשאינו מינו, אם הרוטב הוא יותר מאותה חתיכה של איסור, הרי הרוטב מבטל את האיסור, ועכשיו כל הגדרה כולה מותרת.
לא החתיכות,
כל החתיכות,
לא הרוטב עם החתיכות,
לא, עכשיו הכל מותר,
הכל מותר,
הכל מותר. אם אני רואה את החתיכה של הנבלה, זה תמיד אני צריך לסלק. יש חתיכה של נבלה והיא מתערבה בפנים, כן, אבל בטל ברוב. לא רואה, זה החידוש של רבא. בא רבא ואומר מצלול, לא, ודאי שלא. לפי חכמים שאני אומר מין במינו בטל ברוב, לפי חכמים שמין במינו בטל ברוב, אז אני לוקח את החתיכות של ההתר פלוס הרוטב ודן את זה מול החתיכה של האיסור, ואז אני אומר ביטול ברוב. אבל לפי רב יהודה מין במינו לא בטיל, אז אני לא בא ואומר שאני לוקח את החתיכות של היתר ושם אותם ביחס לחתיכה של האיסור. אלא מה? את החתיכות של היתר אני מוציא מתוך הגדרה, לא מכיר, אבל כאילו הם מחוץ לגדרה. מה נשאר לי? חתיכה של איסור מול הרוטב. כשיש לי חתיכה של איסור מול הרוטב, הרוטב שזה מין בשאינו מינו גם לפי רב יהודה מבטל, אם יש פה פי 60, מבטל את החתיכה של האיסור. עכשיו מה כל הגדרה? היא היתר. ומה אנחנו דנים? אנחנו באים פה ואומרים שכל הגדרה תהיה אסורה. אז בכך שרב לא מסכים עם שיטת רבה, אז רב ורבה נחלקו, כך לכאורה נראה. עונה הגמרה, אין צורך להגיע לזה. אמר לי, אי דנפל ברוטב רכה החנמי. אם באמת היה המקרה כמו שרבא מדבר, שיש פה חתיכה של איסור נבלה, ויש פה חתיכות של שחוטה, ויש פה רוטב רך, מרק, אז אני אומר, תראה את ההתר כמי שאינו, ואם הרוטב יש פה 60 כנגד החתיכה של האיסור, הרי הוא מבטל את האיסור, ועכשיו הגדרה מותרת. האחה במאי עסקינן דנפל ברוטב הווה, מדובר שזה הכל חתיכות קטנות של בשר, שומן, ממילא הרוטב הוא בעצם נחשב גם בשר, אז זה נשאר הכל מין במינו, ומין במינו לא בטל. אבל אפשר שרב מסכים עם שיטת רבה. שואלת הגמרא, אז תמשיך איתי שלב הבא, ומה היא כסבר? רב שאומר חתיכה נעשית נבלה, מה היא שיטתו? אי כסבר אפשר לסוחתו מותר חתיכה, מה היא נעשית נבלה? במקום המילה סוחתו בשפה המקומית אפשר לקרוא את זה פליטה. הווה אומר, איכא סבר אפשר להיפלט, אז אם ככה, חתיכה, מה נעשית נבלה? זאת אומרת, מה קרה פה? היה פה טיפה של חלב שנפלה בתוך חתיכה של בשר, נאמר שהיחס של החתיכה זה 1:30. החתיכה הזאת היא נופלת לתוך גדרה, ממשיך להתבשל. מה קורה כשזה מתבשל? אז החלב הזה, הטעם הזה, מתפשט בכל הגדרה. אבל עכשיו בגדרה יש הרבה יותר. אז אם ככה, מה היה צריך להיות? שבעצם נפלט האיסור והתבטל ברוב, וגם החתיכה מותרת. למה שהחתיכה תהיה אסורה? בהכרח, אלא כסבר אפשר לפחתו אסור. דהיינו שיטת רב, שבעצם גם שאחרי זה ייפלט אותו חלב, זה כבר לא מעניין. באותו רגע שנבלע החלב בתוך הבשר, וזה נתן טעם בבשר, הבשר הופך להיות חתיכת איסור. עכשיו אני דן אותו כמו כל איסור כשאני בא לבטל אותו. זה הבנת הגמרא. די התמר. וכך באמת שנינו נידון בישיבה. רב ורבי חנינה ורבי יוחנן, דאמרי אפשר לסוחתו אסור, אבל אילו שמואל ורב שמעון בן רבי ורב שקיש דאמרי אפשר לסוחתו מותר. זאת אומרת שלפי אותם המוראים שסוברים שאפשר לסוחתו מותר, אז החתיכה הזאת תפלוט את האיסור שמתוכה והיא חוזרת להתרה הראשון. רב סבור כמו אותם אלה שסבורים שאכן באמת החתיכה נהפכת להיות חתיכת איסור. גם אם היא תפלוט זה לא יעצור, אין פליטה, זה נשאר גוש של איסור. אז כמו שנבלה, גם אם היא תתבטל במיליון, אם אני מכיר את האיסור אני חייב לפלק את האיסור. גם פה החתיכה נחשבת חתיכת איסור. שואלת הגמרא, וסבר רב אפשר לסוחתו אסור? אכן זוהי שיטת רב, אפשר לסוחתו אסור. מה שקראנו בעצם בהגבלה, האם רב אומר חתיכה נעשית נבלה? והיתמר, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, יש לי פה גדרה ענקית של חלב ולתוכו נפל חתיכה אחת של בשר, מה הדין? שאלו את רב. אמר רב, בשר אסור וחלב מותר. בשר אסור למה? כי הבשר בלע מהחלב, אז יש פה עכשיו טעם של חלב, בשר בחלב. החלב מותר כי החלב הוא הרבה, אז הבשר לא נותן טעם בתוך החלב. ככה הבנו ברב. אבל ואיסל כדעתך אפשר לסוחתו אסור, אבל אם אני אומר שרב סובר שהחתיכה נעשית נבלה, חלב הווי מותר, חלב נבלה הוא. מה שאלת הגמרא? שואלת הגמרא שאלה מאוד פשוטה. אנחנו עכשיו באים ואומרים שבעצם החלב שנבלה בתוך הבשר, ההגדרה שלו איסור, חתיכה נעשית נבלה, החלב נהיה נבלה, החלב נהיה אסור בתוכו. הוא ממשיך להתבשל בתוך הגדרה, מה קורה? הוא גם נפלט החוצה. הוא נפלט החוצה, יוצאת נבלה של חלב לתוך החלב של ההתר. מה זה? מין ומינו. מה אומר רב יהודה מין ומינו? אין ביטול, אז למה לא כל החלב יהיה אסור? הוא לא נותן טעם, זה ברור שהוא לא נותן טעם. אבל יש פה טיפה של נבלה שנפלה, טיפה אני מדבר חלב אסור. יש פה חלב אסור שנכנס לתוך חלב המותר. יש פה מין ומינו, לפי רב יהודה זה לא מתבטל. למה אתה אומר שהחלב מותר? זאת אומרת, אם אני אומר אפשר לסוחתו מותר, אז אני בא ואני אומר שברגע שהוא יצא החוצה, הוא כבר לא נבלה. הוא מתבטל ברוב של ההתר, כי זה מין בשינו מינו. ביחס לתא הבשר, האיסור, זה לא מעניין אותי. הרי מה שנבלע זה חלב, ומה שיצא החוצה זה חלב, זה לא הפך להיות איסור. אם אבל אני אומר שזה הופך להיות הוא עצמו לאיסור, אם ככה, אז למה באמת שזה לא יאסור את כל החלב? וזה רש"י למעלה. חלב הווי מותר, הרי חלב מעט שנבלע בבשר נעשה נבלה, שהרי נאסר. ככה אתה לומד. וכשחזר ונפלט בשאר החייו, אבל למין במינו. חלב אסור וחלב יתר. ורבית למין במינו לא בטיל. אם הייתי יכול, אבל זה כבר לא שייך. תוספות. תוספות. יש תוספות וקשה לריב, אבל אנחנו לא נמשיך. אין דבר. וקשה לריב. לדבריו דמשן הגדי עשרה תורה ולא חלב, עוד לא הגענו לזה. אז עונה הגמרא, לעולם כסבר רב אפשר לסוחתו אסור. עונה הגמרא, אכן באמת אתה צודק. אני באמת סבור שאפשר לסוחתו אסור. אתה שואל, טוב, אז למה החלב לא נאסר? למה רק הבשר נאסר? ושני הטעם בבשר בחלב שהתורה אמרה לא תבשל גדי בחלב עמו. על מי דיברה התורה? על הגדי, לא על החלב. מה התשובה? גדי אסרה תורה ולא חלב. זוהי התשובה. אומרת הגמרא, אין איסור על החלב, יש איסור רק על הבשר. כי מעולם התורה לא אסרה חלב שיתבשל בו בשר, רק את הבשר שיתבשל בחלב. אומר רש"י שורה רביעית מלמעלה, תשובה לשאלתך, ואפילו חלב שבבשר, גרסה ג', ואפילו חלב שבבשר מותר, ואפילו היה בבשר שיעור גדול לתת טעם בשר בכל החלב, סביר אלינה מלרב, בחלב מותר. כמובן, הנידון הוא מדאורייתא. מדרבנן אנחנו כבר יודעים מה הדין. מדרבנן אמרנו כל נותן טעם ודין גם בחלב. אבל רב בא ואומר, על מה אני מדבר? על הדאורייתא. אני עכשיו דן בדאורייתא, מה שאלת אותי? אם אני אומר אפשר לסוחתו אסור, למה שאני לא אומר שהחלב שנמצא עכשיו בתוך הבשר, הרי הוא נבלה, והחלב של האיסור התפשט בתוך החלב של היתר, מין במינו לרב יהודה לא בטל. התשובה היא, החלב שבתוך הבשר ויש לו טעם של בשר הוא לא אסור, כי התורה לא אסרה.
רבנן,
התורה לא אסרה חלב בבשר, רק בשר בחלב. התורה לא אסרה חלב בבשר, רק בשר בחלב. גם פחות מ-60 וגם יותר מ-60. ודאי. יש, כן, יש לי טעם של בשר בתוך החלב. אתה שותה חלב, אתה מרגיש בשר. אומרת הגמרא, מי שאוסר באמצע לא צריך. ממשיכה הגמרא, וסבר רב גדי אסרה תורה ולא חלב, וכי יעלה על הדעת שזה שיטת רב שהחלב לא נאסר? והיתמר, הרי יש לנו עוד נידון, חצי זית בשר וחצי זית חלב, שבשלן זה עם זה אמר רב לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו. עוד מעט נטפל בבישול. לוקה על אכילתו, מה הוא אכל? חצי זית של בשר. אם אני אומר שרק את הבשר אסרה תורה, את החלב לא אסרנו, ויסל כדעתך גדי אסרה תורה ולא חלב, האכילה מה אלוקה חצי שיעור? הוא שואל את הגמרא, אבל לא לוקה מן התורה. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר לוקה, פירושו של דבר שהוא אכל כזית. כזית של מה? חצי מבשר וחצי מחלב. רק התורה חיכה שבשר וחלב זה איסור אחד, תערובת אחת, נפלא, אז יש פה כזית. אז בהכרח שגם החלב נאסר. אם ככה, הדרא קושיא לדוכתא. אז אם רב סובר שטעם, טעם זה באמת דבר שאוסר, כמו שאמרנו, טעם כיתה, ואני סובר כמו שאמרנו קודם, אפשר לסוחתו אסור, אז למה שאני לא אומר בגדרה של חלב, שנפח יורה, שנפל לבפנים בשר, שגם החלב יהיה אסור? התשובה היא, אלא לעולם כתב הרב חלב נמי אסור. ואחה במה יסקינן? כגון שנפל לתוך יורה רותחת, דמיבלה בלה, מפלט לא פלה. אתה יודע מה מדובר? הגדרה רותחת, וכיוון שהגדרה רותחת, אז זה עסוק בבליה. הבשר בולע את החלב, והוא לא פולט, רק כשהוא מפסיק את הבישול. וכיוון שהוא לא הפסיק את הבישול, אז ממילא אני בא ואני אומר שאין פה פליטה של חלב. מיד, מיד, לא, של החלב האסור לחלב של היתר. שואלת הגמרא, סוף סוף קינאי חדר פליט. אומרת הגמרא, אבל הרי כשיעצר הבישול הוא ייפלט. עונה הגמרא, ושקדם וסילקו. ואז בתוספות במקום ושואל, והרי זה ברור, זה ברור שמישהו עובד עלינו. תיקח מחר, היום, ערב שבת קודש, קח מרק, תכניס לבפנים ירק, עדיף שזה יהיה נקי מתולעים. ברור. לא אמרתי כלום. ואז מה עדיף? תסתכל על הצבע של המים ותגיד לי מה אתה רואה בפנים, איזה צבע? אמרתי כשר. איזה צבע אתה רואה בפנים? איזה צבע? לבן או צבע של הירק? איך אפשר לבוא ולומר שבזמן שהוא בולע, שהוא פושל, שהוא רותח, הוא בולע ולא פולט? המעשים שבכל יום, אומר תוספות דיבור המתחיל שנפל לתוך יורה, תימה, זה דבר הנראה לעיניים, הוא דפליט כשנותן ירק בגדרה, רותחת משתנה מרית המים מן הירק, וכן בשר שומן נימוח לתוכה ונראה שמנונית על הרוטב. בא תופות ומסביר פשט. ופירש רבינו שמואל דעתיק אמר מפלט לא פליט היינו עדיך עד שיהיה סבע מלבלוע, אבל לאחר שסבע חוזר ופולט. ואז מהי שאלת הגמרא? שואלת הגמרא סוף סוף, כי הנייך, מה זה נייך? כשהוא גמר לבלוע הרי הוא פולט, ועכשיו זה תוך כדי בישול. עונה הגמרא, מדובר שהוא סילק את זה באמצע הבישול שעדיין הוא לא סיים לבלוע, ולכן הוא לא פלט. אבל אם זה היה בולע, ודאי שזה היה פולט, לכן עלי בדרה, ואני אומר שבמקרה הזה, הבשר אסור כי הוא בלע את החלב, החלב שלא נפלט ממנו, חלב של איסור החוצה, לא נאסר, אבל אם היה נפלט, ודאי שהחלב היה נאסר, כי זה מין במינו, מין בנו לא בטלן.